רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, והשבוע בעושים עסקים, ענבל אור לדין פלילי, אבל מה עם הכסף של הרוכשים?
הפרק בחסות התאחדות התעשיינים בישראל, המזמינה אתכם ללמוד על תרומתה של התעשייה הישראלית לחוסנה הכלכלי והחברתי של המדינה, וכיצד ניתן לעודד ולפתח את התעשייה המקומית. בקרו בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
כתב אישום פלילי חמור הוגש השבוע נגד יזמת הנדלן לשעבר ענבל אור. פרשת ענבל אור טרם גבעה במיוחד עבור 600 משפחות שנפלו קורבן למעלליה ומנסות להציל חלק מהכספים שהשקיעו בדירות שמכרה להן ענבל אור. מפרק הקבוצה, עורך דין איתן ארז, מסביר מה הן יכולות עוד להציל. שלום עורך דין איתן ארז.
שלום וברכה.
תשמע, מה שקרה אתמול זה שאחרי 3.5 שנים של חקירה הוחלט להגיש את כתב האישום נגד ענבל אור, שכולל כל מיני סעיפים על עניינים של העלמות כספים למיניהן. אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על העניין של קודם כל מבחינת הנושים. כתב אישום פלילי זה כתב אישום פלילי, אבל אני מדבר איתך עכשיו מבחינת הנושים, מבחינת רוכשי דירות, מבחינת הדברים הללו. אתה יכול לתאר לי, תן לי איזשהו תיאור מצב, קודם כל איפה הדברים עומדים בקטע של ענבל אור.
בעיקרון יש 600 משפחות שנפלו קורבן בפרשה הזאת, וה600 משפחות מחולקות לשלוש קבוצות. יש קבוצה אחת של כ-200 משפחות שהיה להם שכל לרשום לעצמם מערות הזרה בזמן אמת. המשפחות האלה, לאחר מחירה של קרקעות, יקבלו חזרה כ-80% מכספם, שזה מצב מצוין, זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה...
שזה 200 משפחות אמרת, מתוך ה-600.
כן, קבוצה שנייה של עוד כ-100 משפחות, שהם קנו דירות באיזשהו פרויקט ברמת גן בשדרות הילד, ששם יש סכסוך עם בעל הקרקע בעסקת קומבינציה, ומהכספים שהם שילמו, הם שילמו 58 מיליון שקל, ושם ענבל אור משכה משם איזה 30 מיליון והעבירה לפרויקט אחר, בבלי דרום, והפרויקט הזה הוא מסובך ומצוי כרגע בהליכים משפטיים. אני מאמין שבסופו של דבר הפרויקט הזה ייבנה והמשפחות האלה יקבלו את הדירות, אם כי יאלצו כל אחת להוסיף מאות אלפי שקלים כל משפחה. הקבוצה השלישית זה הקבוצה הגדולה ביותר, זה של כ-300 משפחות, אנשים שמכרו להם, הייתי קורא לזה אוויר, בפרויקטים כמו רחוב הירדן ברמת גן ואלוף הניצחון, זה אני קורא לזה פרויקטים, אבל זה מעולם לא היו פרויקטים, כי לענבל אור לא היה שום זכות בקרקע הזאת, ובעצם מכרה רק הבטחות באוויר, והם נושים לא מובטחים. אני מעריך למרבה הצער שיקבלו 5-6% מהחוב שלהם, וגם זה ייקח עוד כמה שנים.
זאת אומרת שהקבוצה הזאת בעצם איבדה את כל כספה.
איבדה את כל כספה, ייתכן ולחלקם יש תביעות נגד צדדים שלישיים כאלה ואחרים, שזה יכול להיות עורכי דין או יכול להיות כל מיני אנשי שיווק, תביעות כאלה ואחרות שלא הייתי נכנס אליהם כרגע.
כן, עכשיו תגיד, מבחינת סדר הגודל של אירוע כזה שנתבעל אור, שבעצם אפשר לומר שהיה בעצם סתם את הגולל, או לא יודע אם סתם את הגולל, אבל בטח נתן מכה אנושה לכל המושג הזה שנקרא בסמנו קבוצות רכישה. עד כמה באמת הדבר הזה השפיע, משפיע על כל העולם הזה של עולם הנדל"ן בתחום של קבוצות רכישה?
תראה, משפיע מאוד, אבל בוא נבדיל בין קבוצות רכישה לקבוצות בנייה. בעצם יש מושג שנקרא יזם בתחפושת. זה יזם שהוא מתחפש לקבוצת רכישה. כאשר האדם בא ואומר, אני מוכר לך פה דירה של 4 חדרים ויתעלה לך 3 מיליון שקל, אז הוא בעצם מתחפש לקבוצת רכישה. קבוצת רכישה אמיתית זה שאני ואתה ועוד ארבע אנשים, אנחנו שישה אנשים קונים מגרש בעצמנו, ואחר כך אנחנו ששתנו מתקשרים בעצמנו עם איזה קבלן ביצוע ובונים את הבניין. זאת קבוצת רכישה אמיתית שאין בה מתווך ואין בה סיחור אופציה ואין בה את כל הדברים, את כל הסממנים האלה שבעצם זה יזם. למעשה יש היום מארגני קבוצות רכישה שהם פועלים כיזמים מבלי שחלות עליהם החובות שחלות על קבלנים. זאת אומרת, הם לא נותנים, לא חייבים לתת לך ערבות חוק מכר, הם לא חייבים לך במועד מסירה הקבוע, והם לא חייבים לעמוד במחיר שהבטיחו, שזה דבר פסול. ולכן טוב שהגיע הזמן שכבר חוקקו את החוק קבוצות רכישה בכנסת.
אוקיי, ומה לגבי השאלה שלי, לגבי באמת מה קרה בפרקטיקה הזאת של הקבוצות רכישה, או אם אתה רוצה לקרוא את זה יזמים שהתחפשו לקבוצות רכישה?
בפרקטיקה, בהחלט פרשת אינבלור הייתה קו פרשת מים, ואנשים היום הרבה יותר נזהרים, אנשים היום יותר בודקים, יותר מתייצים עורכי דין, יותר מוצאים נסח טאבו לראות אם בכלל יש זכויות. גם אני חושב שחלק מהמארגנים הקטנים הקיקיוניים נפלטו מהשוק, אבל עדיין יש יזמים או מארגני קבוצות גדולים שעובדים. לא כולם פסולים, יש גם טובים, כן? יש בהחלט טובים ואחראים שגומרים את הפרויקטים ומוסרים את הדירות או את המשרדים, זה גם משרדים יכול להיות, אבל יש גם לא רציני.
כן,
צריך להיזהר.
תגיד, איך אתה, שאתה מסתכל ככה אחורה, זה כבר כמה שנים הפרשה הזאת, אגב, שלוש ומשהו שנים אחרי שהתפוצצה הפרשה הזאת והתחילו לחקר החשדות, זה לא קצת הרבה זמן עד שהוגש כתב אישום? זה ככה אני שואל אותך סתם כעורך דין שמכיר קצת את הנושאים האלה.
בוא נאמר שזה באמת זמן קצת ארוך, אבל אני מעדיף פחות להיכנס לכל התיק הפלילי, כי הוא תלוי ועומד ו... בוא נעזב אותו כרגע.
אוקיי, אז בוא נדבר בכלל על העניין הזה. תגיד, בעצם, אני אומר לך את זה בתור אחד שהיה קצת בפרקטיקה של העניין של כיסה, או באותה תקופה כשהייתי עורך של גלובס, וכל התופעה הזו שנקראת אינבלור וקבוצות רכישה, והכיסוי התקשורתי שהנושא שלה קיבל באותה תקופה של פריחתה, היה מעבר לכל פרופורציה. אתה יכול להסביר את זה? אני יכול להסביר גם הסברים מבחינתי, אבל אני רוצה לשמוע גם אותך, כי אתה יודע, זה היה משהו מעבר לכל, אתה יודע, חרק מכל פרופורציות, ההד התקשורתי שאינבלור זכתה לו בזמנו. מה אתה אומר? לפני ההתמוטטות.
קודם כל, יש תופעה מצערת של כלי תקשורת מסוימים, שתמורת תשלום, שאתה משלם לכלי התקשורת, אתה יכול לקבל שם במה. התופעה הזאת קיימת, בוודאות.
אתה מדבר על תוכן שיווקי, תוכן ממומן, דברים מהסוג הזה.
מעבר לזה, מעבר לתוכן שיווקי, תוכן ממומן. זה יש בעיתוני הפרינט, אבל יש ערוצי טלוויזיה, שאתה יכול, תמורת 3,000 או 5,000 שקל, אתה יכול להופיע בבוקר ולהתראיין 20 דקות. תופעה בעיניי פסולה לחלוטין מבחינה אתית. אולי זה חלק מההסבר לשאלה הנכונה ששאלת, כן? בהחלט הכיסוי התקשורתי שהיא קיבלה, הוא היה בעיה באמת ללא כל פרופורציה, והוא עזר לה לשווק דירות, זה ברור. לא לשווק דירות, לשווק חלומות לדירות.
כן. לא, אתה יודע, אני נזכר בתקופה, אני אומר לך שהייתי עורך גלובס, ושבכל פעם שעלתה הידיעה לאתר על אינבל אור, בדרך כלל גם מלווה בתמונה שלה, של הגברת, כמות הכניסות לידיעות על אינבל אור הייתה קופצת בטירוף. זה היה מדהים. כל פעם שהייתה הידיעה אינבל אור והיו שמים את התמונה שלה באתר, זה כמות הכניסות הייתה קופצת. תמיד שאלתי את עצמי, מה הביא זה? מה, בגלל שהיא בלונדינית? אני שואל...
התחום הזה הוא, תראה, התחום הזה של הבנייה הוא תחום גברי טהור. כן, מעולם לא שמעת את המונח קבלנית בניין, נכון? או יזמית, אני לא, בוא נאמר, מה-35 שנות ניסיון שלי כעורך דין, לא זוכר איזה יזמית, אני זוכר אחת זיוה כהן. אז זה תחום באמת שהוא גברי טהור. אז אולי בגלל זה, יש עורכות דין ורופאות וזה ומהנדסות, אז אתה לא מכיר קבלניות בניין, נכון? אז אולי בגלל זה, זה היה כזה מעניין או קוריוז.
היא סקרנה, היא סקרנה, אין ספק בכלל. תגיד, אני רוצה לשאול באמת בהקשר שלה עוד משהו. תראה, אני כל פעם תוהה האם היא הייתה נוחלת מלכתחילה, או שבעצם יזמית, כמו שאתה אומר, שהיא הסתבכה וש... ככה המצב שלה מכאן ומשם יידרדר, ובכל פעם הייתה צריכה לנקוט בפעולות נוספות ששיקעו אותה עוד יותר בבוץ, או שמלכתחילה, להערכתך, היה כאן מדובר במישהו שהוא נוחל.
תראה, אני משית עצמי כמומחה למרמה. לא באמת, אני הייתי יושב ראש פורום למאבק במרמה בארגון בינלאומי של עורכי דין באירופה. תראה, יש רמאים שמדי וואן מתכננים עוקץ, כן? ויש אנשים שהנסיבות גורמות להם להפוך לרמאים. אני חושב שהיא התנהלה בצורה נורמטיבית מ-2008, 9, 10, נגיד עד 2013. כאשר אותו פרויקט בבלי דרום שהזכרתי קרס, הפסידה שם 31 מיליון שקל שירדו לטמיון. היה כאן הזכיר לך, שילמה 11 מיליון שקל דמי אופציה לבעל הקרקע, ועוד 20 מיליון שקל שיווק ופרסום, והכל ירד לטמיון.
שפה הייתה הנקודה שבעצם, נקודת השבר, שהיא בעצם הייתה צריכה לחשוב איפה אני עכשיו מביאה את ה-30 מיליון שקל האלה.
אז היא הלכה ולקחה את זה מכסף של הדיירים בשדרות הילד, מה שאמרתי לך. וזה נקודת המפנה. זה היה, מאז, זה א' דבר שהוא לא חוקי, וב' משם התחילה כבר ההידרדרות, משם התחילה, החברה התחילה להתנהל בצורה פירמידיאלית, כפי שבית המשפט קבע כבר.
שזה אומר?
פירמידה, שאתה משלם, והכסף שאתה משלם מחזירים כסף למישהו אחר, ובשביל להחזיר לך משלמים מישהו אחר. זה מתגלגל כפירמידה עד שזה קורס, כדור שלג.
זאת אומרת, ברגע שקרה המשבר של ה-30 מיליון שקל, זה בעצם הסוף היה ידוע מראש.
נכון. נכון, זה היה כבר ברור ב-2014-2015 לכל המאוחר, היה ברור שהחברה תקרוס, ופה נפניתי אצבע מאשימה לכלפי אירועי החשבון, שלא נתנו הערת עסק חי בזמן אמת, ולא בדקו כמו שצריך, ולכן היו הליכים משפטיים מול אירועי החשבון שהם שילמו 11 מיליון שקל.
תגיד, מה אנחנו צריכים ללמוד מהמקרה הזה בכלל של ענבל אור, שאנחנו עכשיו נחשפים בגלל שהוגש כתב אישום פלילי, אבל מה, ככה בוא נסתכל קצת בהיבט היותר רחב על כל העניין הזה. איזה תובנות, איזה מסקנות היית לוקח או מציע שאנחנו ניקח?
אנחנו כציבור, כאזרחים, או אנחנו כ...
גם וגם.
אנחנו כציבור צריכים מאוד מאוד להיזהר. קודם כל, בכלל אולי עדיף לקנות כבר דירה מוגמרת ודירה שיש מפתח ולהיכנס לדירה מושלמת. למה לקנות על הנייר? דרך אגב, אתה בטח יודע שיש מדינות שאסור למכור דירות על הנייר, שזה עבירה פלילית. מותר למכור רק דירות בנויות, גמורות. יש ארצות כאלה. כל התופעה הזאת פה בעצם, שבעצם מי שמממן את הבנייה זה הדיירים. למה הדיירים צריכים לממן את הבנייה? שהבנק יממן, שהיזם יממן. הדיירים לוקחים פה סיכונים.
כן, אבל זה הכל, אתה יודע, הם עושים את זה בשביל לקנות יותר בזול מן הסתם. זה לא סתם הם לוקחים סיכון, הם חושבים שבדרך הזאת הם ישלמו פחות על הדירה.
לפעמים כן, לפעמים לא. תיקח עוד נושא חשוב מאוד, שאנשים לא שמים לב, זה כמה שנים לוקח לקבל דירה בקבוצת רכישה. אז הממוצע היום בתל אביב זה 7 שנים. זאת אומרת, ברגע שקבוצה מתארגנת עד שהם קלים את המפתח זה 7 שנים. ויש גם מקרים חריגים שזה לוקח יותר. המקרה הכי בולט, הכי גרוע, זה מגדלי הצעירים, ששם הקבוצה התארגנה ב-2008 ואנשים יקבלו את הדירות ב-2021. זה 13 שנה. אז זה גם דבר שאנשים צריכים לקחת בחשבון. ועוד דבר שצריכים לקחת בחשבון זה לבדוק טוב טוב בטאבו אם יש בכלל זכויות בקרקע למארגן, אם יש הערת הזרה, אם יש בעלות. מאוד מאוד חשוב.
זאת אומרת שאני נכנס לדבר כזה, בניגוד להגיד למצב שבו אני נכנס לחברה בנייה רגילה, ליזם רגיל ורוצה לקנות ממנו דירה, פה אתה אומר שנדרשת זהירות יתר.
הרבה יותר. מיזם רגיל אתה מקבל ערבות חוק מעבר. אז אם הקבלן פושט רגיל, אז כדאי מקבל את הכסף חזרה מהבנק. פה זה הרבה יותר מסוכן. ופה גם יש עוד היבט, שזה האחריות של עורכי הדין. בפרשת ענבל אור יש תביעות נגד עורכי דין על קרוב לבין 80 ל-100 מיליון שקל. יש תביעות נגד עורכי דין. חוץ מהרואי חשבון שהזכרתי, כן? כל התחום הזה של אחריות מקצועית של עורכי דין ורואי חשבון עבר שינוי דרמטי מפרשת ענבל אור. גם האחריות, הפרמיות עלו, אנשים נזרים יותר, השתתפות עצמית. מאוד מאוד רגיש על הנושא הזה.
יוני אסיה, מנכ״ל ומייסד אי-טורו, רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. ביטקוין, מטבע קריפטו הוותיק ביותר, ואתם הייתם בתחום הזה כבר מראשיתו ממש, 2010-2011, אבל ביטקוין סבל מהרבה בעיות בעצם בשנות קיומו. איך אתה רואה את העתיד של ביטקוין?
אני חושב שביטקוין בפני עצמו יהיה פה עוד עשרות שנים. המודעות למותג שנקרא ביטקוין הוא היום לדעתי בסדרי גודל של המותגים הגדולים בעולם. אני חושב שזה המקום שלו בתור המוביל של המטבע המבוזר המשמעותי ביותר. הוא יישאר המקום הראשון והכי מהותי בתוך העולם הזה.
מצד שני, אחד החסרונות המובהקים של ביטקוין זה מספר העסקאות המוגבל מאוד שאפשר להעביר ברשת בכל שנייה.
יש כבר לא מעט טכנולוגיות כמו Lightning Network שמאפשרות בעצם לחברות או יחידים להקים hubs שמאפשרים לאנשים להעביר ביטקוין במהירות האור, ב-Lightning Speed. ואנחנו רואים הרבה פיתוחים שמאפשרים בעצם לרשת הביטקוין to scale up דרך מה שנקרא Layer 2 Solutions, כמו ה-Lightning Network. אז אני חושב שסך הכל, אם אתה מסתכל שנה, שנתיים קדימה, כבר היום רואים את הטכנולוגיות האלה עובדות.
תפתרו את הבעיות.
אז אני חושב שבעיות הסקייל הן מאוד פתירות.
איתורו היא חברה בינלאומית חדשנית שפיתחה רשת חברתית להשקעות פיננסיות ונוגעת בתחומים הכי חמים בשוק, ממטבעות קריפטוגרפיים ועד בינה מלאכותית, ומספקת לעובדיה סביבת עבודה נעימה ומתגמלת במיוחד, מחשבון מסחר על חשבון החברה ועד ימי כיף, ספורט ועוד. איתורו מגייסת למשרות במגוון תחומים, בק-אנד, פרונט-אנד, פול סטאק, בלוקצ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דאב-אופס, ניהול מוצר ועוד ועוד. בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של itoro באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
אני רוצה להחזיר אותך רגע אליה. אני מניח שלאורך הדרך הזאת שאתה היית מפרק של העניין וכל היית חשוב ומן הסתם פגשת אותה לא פעם, לא פעמיים, ולמרות שבטח יגידו אנשים שאתה לא בדיוק אובייקטיבי, אבל מה, איזה אדם פגשת?
את כל ההתרשמויות שלי נתתי בדוחות לבית משפט. החברה הזו התנהלה בצורה לא תקינה, לא קשרה. ואגב, עוד סממן זה ההתנהלות של אנשי מחירות. כל אותם אנשי מחירות שמקבלים מזכורת של 4,000 שקל בחודש, אבל מקבלים אחוזים ממחירות, ואז מגיעים למזכורת של 70,000 שקל בחודש. התופעה הזאת היא תופעה מאוד שלילית. כי אנשי מחירות האלה עוזרים למכור אוויר בידיעה שמוכרים אוויר. וזה לא היה רק בחברה הזאת, זה היה בעוד מקומות. Mm-hmm. זה גם תופעה שצריך לשים אליה לב.
Mm-hmm. תגיד שהיא אומרת, לכל אורך הדרך הרי היא אומרת שבעצם, לא יודע, מחפשים אותה, או כל מיני, גם היא כשהיא מתראיינת, גם אימא כשהיא מתראיינת, מספרות על רדיפה, דברים מהסוג הזה. מה, יש בזה להערכתך איזשהו משהו?
לא. סך הכל, אני לא יודע מי רודף, מי לא רודף, הפרקליטות עושה את עבודתה, אז הפרקליטות הגישה כתב אישום, כי מצא לי נכון שיש ראיות כאלה ואחרות. אני בטח לא רודף, אני דואג לדיירים, לקורבנות, הם לא דיירים, אני דואג לקורבנות.
שזה דבר, כן, אתה יודע, כל פעם שאני רואה את הסיפור הזה, אתה יודע, מסתכלים עליה, והיא הסיפור ופה, אבל באמת, יש פה 600 משפחות, כמה אמרת?
600 משפחות, כן.
שחלקן...
זה העיקר, לדאוג להם, כן.
כן, שחלקן לא יראו בכלל כסף, וחלקן יצטרכו לרדוף עוד אחרי הכסף, וכל מקרה לא מצב אידיאלי עבור אותן משפחות.
נכון.
טוב, איזושהי מסקנה אחרונה שלך ככה, לפני שאנחנו מסיימים, מכל הסיפור של ניבל אור ובכלל?
כל בן אדם שיקח אחריות על עצמו, יבדוק אותו מה הוא עושה, יתייעץ עם עורדין, יוציא נסח טאבו, ולא ילך לחתום ישר על הרימה של 200 דפים של כל מיני הסכמי שיתוף והסכמי הצטרפות, בלי לבדוק מה הוא עושה. לבדוק טוב. לא להיות ראש קטן, ראש גדול.
כן. טוב. אוקיי, נסתפק בזה. תודה רבה, עורדין איתן ארז, מומחה לחדלות פירעון, מפרק קבוצת החברות שינבאול. תודה רבה, איתן, להתראות.
תודה רבה, חגי.
עד עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.